כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים באמת לא חסר על מה לדבר, מה לא עברנו השבוע. אני חושב שעברנו יום זיכרון ויום עצמאות מאוד מטלטל שהלהבות בו עלו גם במובן הפיזי וגם במובן התיאורטי. האמת הכנתי פתיח יפה עם מקורות מהתנך, אבל אני מודה שמאז יום ראשון אני עסוק בתלמידה הזו שחבר שלה מתגייס ואז היא לא מגיעה לסמינר, התלמיד ההוא שמתגייס והוא לא מגיע לסמינר, ההוא שלא יודע איך הוא יגמור עם הסמסטר כי הוא קיבל עכשיו 90 יום, והיא שהולכת אבל ממש מרגישה בבטן לא טוב ומדברת איתי ושואלת את עצמה האם היא הולכת, והיא הולכת כי אין ברירה, אבל מה זה אומר, והלך לי כל המונולוג פתיחה, אז החמוצים ככה עם בטן כבדה אולי כמו תמיד. מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
גלעד, אני בטוח שגם אתה בתפקידך מרגיש את זה השבוע, זה ממש... כן. אתה יודע, אולי אני אחלוק איתך איזה משהו, ערב יום הזיכרון, לקחתי את הסמינר שהיו בו חסרים אנשים בגלל ערב יום הזיכרון, כי חלקם המלחמה נגעה בהם באופן מאוד אישי, במשפחתם, בחברים קרובים. אז אלה שנשאר, אמרתי, טוב, קבוצה קטנה, בוא נדבר. והכי מרגש וכואב, אבל מרתק, היה האנשי המילואים, שפשוט דיברו, אמרו לנו שאולי יתחיל שבוע הבא, בדיעבד התברר שהם צדקו. האחת אמרה, אני נורא מתלבטת. אם אני, לא יודעת, אם יש לי קו אדום, יש כזה דבר קו אדום, אני אמורה למתוח קו אדום? שני אמר, מה פתאום? אנחנו בדמוקרטיה, אין לך קו אדום, צריך לעשות צבא. קראו לנו, ואמרה נכון, אבל, זאת אומרת, היה ויכוח מאוד, היה דיון, לא ויכוח, דיון מאוד מאוד כנה, מאוד חשוף, מאוד מרגש, שהסתרפו בו גם אלה שכן וגם שלא, ועבר שבוע, ואז הם הודיעו לי, באמת גויסתי, ואז בוא נחשוב מה אני עושה, כי אני לא יכול להגיש את העבודה הזו או אחרת, ושוב הולך להם, במקרה הזה זה רק סמסטר, אני חושב על ההורים ועל כל הפועל.
זה שלו כאילו... איזה שנה הם, אם הם גם למדו שנה שעברה, אז שנה שעברה הייתה שנה כן. סופר קשה מבחינת מילואים, יש לנו סטודנטים שעשו 300 ימי מילואים, כן. תנות, בכלל לא ידעו איך הקמפוס נראה.
לא, אחד זכים... אמר לי, עשיתי רק 170 ימי מילואים, אז אני לא יודע אם יכול להתלונן, אמרתי לו, רגע, מה אמרת עכשיו? רק 170 ימי מילואים.
לא, אז הטיפול בכמות העצומה באמת של הסטודנטים שהיו במילואים, היה קשה מאוד, והסמסטר הראשון של השנה הזאת, דווקא היה יחסית בסדר, היו נכון. מילואימניקים, אבל לא כמו גדולה, והצלחנו להתמודד עם זה נכון. בצורה הרבה יותר רגועה, כשעכשיו כנראה שוב אנחנו נכנסים לעסק הזה, וזה לא קל אחרי שנה וחצי של מלחמה.
אני חושב אבל שיש משהו נוסף, ורמזנו עליו קודם, ואני אשמח לשמוע אותך כאן. זה לא רק שהם מותשים, זה לא רק שהם מותשים להילחם שוב, וזה לא, יש כאן משהו נוסף שהתלווה. אני חושב שזה פעם ראשונה שבגלוי מדברים על סדיקת האמון במלחמה, משהו שאסור לדבר עליו באמצע מלחמה, כי אתה, במלחמה אתה צריך להיות חזק, ולהגיד מה פתאום, אני צודק ואני נלחם, אחרת חלילה אני אפגע. אבל זה ראשונה שאני מתחיל להרגיש, וזה לא רק שאלות של צדק, למה אני עושה והחרדים לא, זה לא רק, למרות שזה עולה.
וגם במידה רבה מאוד.
אבל זה שני הדברים, זה גם זה וגם השאלה מה התוחלת.
יש שחיקה מאוד רצינית.
אבל זה לא רק שחיקה של היפות.
אבל זה גם שחיקה, אי אפשר לבטל את העניין הזה.
זה שלושת הדברים יחד.
יש את העניין של השחיקה. ההיקף של האנשים שמתלבטים לא ידוע לי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן במיליה חברתי מאוד מסוים שבו יכול להיות שיש יותר לבטים. אני לא יודע אם בכלל העם אנחנו רואים את הלבטים האלה. בדרך כלל חיילים שאומרים למתגייס, אז הם פשוט באים.
נכון.
אנחנו נצטרך לראות באמת מה היקף הסרבנות או ההתגייסות.
אבל עצם זה שהשאלה הזאת היום, בעשירי לאוקטובר אף אחד לא שאל את השאלה הזו.
אנחנו במצב אחר. צריך להגיד דבר מאוד חשוב, שהמלחמה הזאת היא המלחמה ארוכה בתולדות ישראל. היא בכלל מלחמה ארוכה מאוד ביחס למלחמות רבות בהיסטוריה.
מהי מלחמת לבנון הראשונה שלא נחמה, זה לא נחשב 20 שנה של מלחמה?
אם אתה סופר זה 20 שנה, אבל זה לא באמת היה 20 שנה של מלחמה. כן? מלחמת לבנון הראשונה, המלחמה עצימה לא הסתיימה תוך כמה חודשים. אחר כך זה היה התבוססות ברצועת הביטחון בלבנון.
מה ההבדל בין זה לבין ההתבוססות עכשיו בעזה?
כי כאן יש מטרות מבצעיות לכבוש מחדש את הרצועה.
אוקיי.
Okay. שוב פעם. Mm-hmm. וכל המלחמה בצפון הייתה מלחמה אמיתית, ויש את החזית mm-hmm. עם איראן, שמי יודע, אנחנו מדבר על זה בהמשך, מי יודע לאן זה הולך. לא, זאת אבל... אומרת, אנחנו, כן, אנחנו לא במצב של סטטוס קוו, של ניהול שטח שכבשנו.
זהו, תעזור לי, כי זה נדמה אלא... לי כמו, תעזור לי להבין מה הפער בין זה, לבין, כאילו, האם אנחנו לא הולכים ל-20 שנה של לבוניזציה של
אולי,
עזה?
אולי, אבל אנחנו לא שם.
אוקיי, תסביר את הפער.
לא, כי כרגע אנחנו עדיין בתמרון, בפעילות...
הבנתי.
שהיא לא הישארות במקום ושמירה על מה שקיים, אלא יש יעדים מבצעיים כביכול, ומגייסים כמות גדולה של מילואים, זה לא אותו דבר כמו...
גם כמות המילואים לא גויסה, זה משך 20 שנה, זה נכון?
כן. יכול להיות שזה יגרור התבוססות בבוץ הזאתי, נקווה שלא, אבל אנחנו לא יודעים לאן זה הולך מכאן. כן צריך להגיד שהמלחמה שהייתה נוראית ביותר עד המלחמה הנוכחית, מלחמת יום הכיפורים, הייתה 19 יום בסך הכל.
כן.
אז ישראל לא ערוכה משום בחינה שהיא להתמודד עם מלחמות ארוכות כאלה, ונשאלת השאלה, מה היעד, לאן אנחנו הולכים, האם זה באמת הכרחי?
כי בעצם, בוא תעזור לשנייה אחת, כי בעצם משום מלחמה ארוכה, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים צבא סדיר ענק, שהוא צבא מקצועי ולא צבא העם, צבא מקצועי שיודע שהוא נוסע לאפגניסטן עכשיו, עכשיו צבא אמריקאי.
צריך כמות של חיילים, אולי היה מספיק שהחרדים יתגייסו, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה מספיק. צריך מערכת כלכלית שתדע לתמוך בדבר הזה, וצריך ציבור שיש לו את החוסן להתמודד עם זה, שאני חושב שהמרכיב השלישי דווקא קיים. הציבור הישראלי הוא כן מראה יכולת עמידה רבה מאוד. אבל באמת, אחד הדברים שלא אני ולא אתה יודעים, זה מהי התכלית של המלחמה הזאת. למה אנחנו...
אנחנו יודעים מה התכלית של המלחמה.
אנחנו לא יודעים את התכלית. אנחנו יכולים לנחש, אנחנו לא יודעים מה התכלית. אנחנו לא באמת יודעים מה הכוונה של מקבלי החלטות כאן.
יש לנו, אוקיי.
אתה תגיד באופן ציני שהמטרה היא לשמור על שלטון נתניהו.
לא המטרה של הרמטכ"ל. המטרה של נתניהו היא לשמור על נתניהו.
כן, השאלה, אז יאללה, אתה...
אני בטוח שלרמטכ"ל יש מטרות נוספות, ואני
זה,
מקווה שהוא יודע מה הוא עושה.
אתה אומר את זה בביטחון מוחלט, כאילו שזאת עובדה חד משמעית שלא ניתנת לאירוע.
אני רואה את התנהגותו עד עכשיו, ואני לא רואה שום דבר אחר בעיניו.
לא,
אני לא אומר על אחרים, אני לא אומר על אחרים, אני בטוח שרמטכ"ל חושב על זה.
אנחנו שואלים לגבי מטרות המלחמה. האם מטרת המלחמה היא שמירה על שלטון נתניהו?
לא.
יכול להיות שזאת
נתניהו,
אחת...
נתניהו, אבל זה מה שהוא מחפש עכשיו.
אני לא שאלנו על נתניהו, שאלנו על מה מטרות המלחמה. האם okay. מטרת המלחמה, אם מטרת המלחמה היא שמירה על שלטון נתניהו, אף חיה לא צריך להתייצר. צריך להיות מרד בצבא נגד הדבר הזה. Mm-hmm. אני לא במסקנה הזאת עדיין, יכול להיות שזה אחת המטרות, יכול להיות שזאת אחת המטרות, אבל כן נראה שיש מטרות אחרות. אני חושב שרוב הציבור, אני גם יודע מזכרים, רוב הציבור כן רוצה... לחסל את חמאס.
בוודאי.
אז השאלה...
אתה זוכר את אריק שרון, מי בעד חיסול הטרור?
נכון.
ברור שאני רוצה לחסל את חמאס.
השאלה
אם זה יכול לקרות ומה המחיר.
כן, השאלה היא מה המהלך הנוכחי יכול לעשות. השאלה היא גם מה יעלה בגורל החטופים כשנעשה את המהלך הזה.
אין ערך מחיר?
אנחנו יודעים ש-60% מהציבור הישראלי מעדיפים את שחרור החטופים על חיסול החמאס. אז יש הרבה שאלות שלנו אין את היכולת לענות עליהן, כן? אין לנו זה מידע בשביל לענות על השאלות, וכאן זה מותיר את הציבור במצב שבו הוא צריך או להאמין שיש איזושהי מטרה הגיונית שעליה נלחמים ושהוא פשוט לא יודע מהי, או שהוא ציני כמוך ואומר זה פשוט לשמור על שלטון נתניהו, ואז באמת איך הוא יכול להתגרש.
אני אסביר את עצמי. אין לי ספק ש... אני אנסה להיות קצת יותר מורכב מהתגובה הקודמת שלי.
זה רעיון טוב.
אני אנסה להיות קצת יותר מורכב.
תנסה.
אין לי צל של ספק שהמטרה העליונה של נתניהו עכשיו הפסיקה להיות טובת מדינה, בעיניי.
אוקיי.
יחד עם זאת, ברור שאי אפשר מחר לצאת מעזה בלי שום הסכם, בלי שום הבטחות, בלי חטופים, פשוט לקום ולעזוב ולרוקן את עזה מצבא, כי אנחנו יודעים מה יהיה ההמשך. ברור לי שבין שני הקצוות האלה צריך לקרות משהו. אין מהלך מדיני משמעותי היום, ואני חושב שאין מהלך מדיני משמעותי היום, גם באחריותנו.
אוקיי, אז כאן בועז הדגים לנו משהו שהוא מאוד יפה, בפסיכולוגיה של
תינת טיעונים. הוא הולך לרדת עליי,
תכף. לא, לא.
שלום למאזינות ומאזינים, אתם לא רואים את החיוך שלו פה. הוא מתכנן לטמון לי פח.
אתה רגיל לזה.
זה מפחיד.
דווקא אני הולך להחמיא לך, כי באמת אמרת בצדק שהטיעון הראשון שלך היה פשטני, ואכן הוא היה פשטני.
בסדר.
והטיעון השני שלך כבר היה יותר מורכב. יש תיאוריה בפסיכולוגיה שמדברת על מורכבות אינטגרטיבית.
מורכבות אינטגרטיבית.
כן, מה התיאוריה הזאת אומרת?
קדימה.
היא אומרת שאפשר לשפוט כל טיעון, לא משנה לאיזה כיוון ולאיזה צד, סליחה, על פי שני פרמטרים. פרמטר אחד זה רמת הדיפרנציאציה. זאת אומרת, אם לצורך העניין, פרופסור בועז בן דוד אומר משהו כמו, המטרה של המלחמה היא הבטחת שלטון נתניהו. כאן זאת תשובה שאין לה, או זה טיעון שאין לו דיפרנציאציה בכלל. כסיבה אחת שבגלל הלכים למלחמה. לשמור על שלטון נתניהו, והוא לא רואה שום דבר אחר אפשרי.
המקביל היא הסיבה אחת היא חיסול החמאס.
אבל כאשר
אוקיי.
בועז התעשת על עצמו, ונדרש לספק תשובה יותר מורכבת, הוא אכן עשה דיפרנציאציה. הוא אמר, מצד אחד יש את המטרות הפוליטיות של, נתניהו, מצד שני, יש גם את המטרה של חיסול חמאס, כאן כבר יש כמה דברים במקביל, ואז האינטגרציה היא לאן אנחנו הולכים עם כל המידע.
תראה, לו היה, לא היינו בסיטואציה שבה אפשר, אתה יודע מה, אני יותר מורכב.
אני קצת מקורר, אז אני מתנצל על השיעולים והחיוכים
פה. אני תכף פה פתחיל את חיסגור את המיקרופון שלו, כבר משהו משתל, אני מתנצל בפני המאזינים. הנה, ניצלתי עכשיו את הכפתור המדהים שלי. אוקיי, אני חוזר לשאלה. עד שלא קם אהוד ברק וחתך את הקשר הגורדי והודיע, מחר עוצבים מלבנון. אולי לא צריכים לצאת ביום אחד, אולי אתה צריכה להיות יציאה אחרת, לא משנה, אפשר להתווכח על זה עד מחר. אבל אין ספק שאתה 20 שנה היינו בלבנון, ויום אחד יהיה למחרת לא היינו בלבנון. זוכר את זה?
כן.
זה רקרה.
אני מושתק?
לא, אתה לא מושתק, אפשר לשמוע אותך. אתה מבין לאן אני הולך? זאת אומרת, אני שואל את עצמי, האם אנחנו עכשיו לאט לאט נשבים בקונספציה שבה אין לנו ברירה, אלא להישאר לנצח בתוך עזה, כי אי אפשר לדבר עם החמאס, כי החמאס הוא כזה וכזה, או מאלף ואחת סיבות אחרות, ואז התוצאה הסופית היא שהחיילים יגידו, כמו אותם אלה שדיברתי איתם, ואמרו בצורה מאוד יפה, אני חושש שהמלחמה הזאת לא טובה, כי יהרגו חטופים.
יהרגו חיילים?
אני חושש שהמלחמה, כן, אבל חיילים תמיד נהרגים במלחמה, והם לא אומרים את זה כי זה על עצמם. אני יכול להבין את המשחק הזה, את ההרחקה הזאת. אמרו, אם אני עכשיו תומך במלחמה, אני אולי תומכת בכך שיהרגו חטופים, כי זה מחיר המלחמה במקום עסקה. ואני מתנגדת לזה, כי אני רוצה מחר עסקה. אנשים אמרו, אני מתלבט על המלחמה, כי אני חושב שאין לה תוחלת, כי אנחנו ממשיכים לסיבוב. אבל אני אלך, אבל אני אלך, כי אם אני לא אלך, מחר חמאס יחצה את הגדר. זאת אומרת,
כן,
זאת
אז,
סיטואציה.
זאת כבר תוחלת. זאת אומרת שאם אתה אומר שהמלחמה הזאת היא מלחמה שהמטרות שלהן פוליטיות, ציניות, ללא שום תוחלת, אסור להשתתף במלחמה כזאת. צריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. אבל אם אתה אומר, יש איזושהי תוחלת, יכול להיות שיש גם מטרות פוליטיות.
אבל יש אפשרות אחרת לתוחלת הזאת. סליחה, אני אתן לך דוגמה. אין גדר עכשיו לבין תחומי. סליחה, אוניברסיטת רייכמן, סורי. הורדנו את כל הגדרות. במקום זה ניקח את כל הסטודנטים שנה א', נעמיד אותם שמחזיקים יד ביד, והם ידאגו שאף אחד לא יוכל להיכנס. ואז אם אחד יגיד, נשבר לי, זה מטומטם לגמרי, תגיד לו, מה? אם אתה תשב, ההונים יפרצו פנימה. עליך להמשיך, לעמוד ולהחזיק. עד שמישהו אינטליגנטי יבנה גדר.
מה הקשר בין הדימוי הזה?
בדיוק אותו דבר. כי לא בנינו, אם לא נבנה גדר, שבמקרה הזה היא הסכם מדיני, או אלף אחד דברים שדיברנו כאן לא פעם, אז צריך להמשיך לשלוח חיילים. בוודאי שאם לא נבנה גדר,
צריך חיילים. אתה הרמת להנחתה עכשיו, כי
אבל אתה מבין שאם כל עוד אין גדר, הם ימשיכו, יצטרכו להמשיך ללכת לשם. גדר במרכאות, לא גדר במובן הפיזי.
כן, אבל כאן, זה משהו שאני רוצה שנדבר עליו בפרק הבא, כי הוא נושא בפני עצמו, וזה בעצם חלק מעולם האשליות, שחלק מאיתנו חי בו, לגבי הסכם מדיני וגדר, ומה אפשר ומה אי אפשר. ואני
לא, אתה לא יכול להגיד לי שהאפשרות היחידה היא להמשיך להישאר בעזה לנצח.
אני תומך,
אז חייב לפתרון אחר.
אני תומך בפתרון מדיני, אני עוסק בזה בפרויקט תמרור שאני חבר בו, ואני מאמין שלשם צריך לשאוף.
תמרור, לא רמזה?
תמרור, כן. אבל אני חושב שהרבה פעמים, כמו שיש אנשים בצד הימני של המפה, שלא רואים שום אפשרות שדבר כזה יקרה, יש אנשים בצד שלך של המפה, שרואים את זה בתור, רואים את זה בצורה פשוטה מדי. ושוב, אנחנו נחזור למורכבות האינטגרטיבית.
הצד שלי והצד שלך הוא אותו צד. תפסיק לשים אותי באחריזציה. זה לא יפה ולא מנומס.
אנחנו לא אותו צד.
לא, זאת בדיוק, אתה יודע מה? אתה עכשיו, אנחנו לא צריכים לדבר על הנושא הזה, אז בוא נעבור לנושא המרכזי שלנו. מה שאתה עושה זה בדיוק הסיבה שבגללה לנצח נתניהו יהיה ראש ממשלה. אם אני ואתה...
אני תמיד ידעתי שהכל אשמתי. עכשיו אתה מסביר
לה. אם אני ואתה, שהפער בינינו הוא קוצו של יוד, אם אתה זוכר את יוד למד גורדון. באמת, איך צריך לצייר את הצ'ופצ'יק שמעל היוד? כן. אם אני ואתה נמשיך לריב על זה, נתניהו יהיה ראש ממשלה גם אחרי מותו, כמו שהביאו לטקס המסועות הולוגרמות של AI, ישיר אותו בתור AI בתור ראש ממשלה. הוויכוחים האלה הם באמת קטנים.
הוויכוחים האלה חשובים.
חשובים, ובסוף אנחנו באופוזיציה, וסמוטריץ' ראש ממשלה.
צריך להבין למה האתוס הזה, שאתה נתת פסיק ממנו, הוא נמצא באחרינו. אבל זה באמת פרק שלם, אז לא ניגע בזה עכשיו.
הבנתי, אשמה יש שמאלנים, רק אנחנו אשמים, והיידה ביבי והיידה שרה. אוקיי, אז אנחנו ננסה רגע לסכם את מה שאמרנו. אני עדיין חושב ועומד מאחורי זה, שזה לא רק שיש כאן חוויה של שחיקה מכמעט כמות הימים של השירות. אני חושב שגם מתווסף לזה הפערים של אי צדק, וזה לא רק נושא של מילואים, זה גם נושא של תקציבים וחרדים, זאת אומרת, זה לא רק מילואים מול חרדים. גם תקציבים, כשאומרים לי כן, אבל אני צריך למדת את הטופס הזה וטופס הזה, ולא מקבל החזר, וכן מקבל החזר. זאת אומרת, רגע, אבל...
הבירוקרטיה, אבל זה תמיד היה, אתה יודע? תמיד זה...
לא, אבל כשזה צועק, לא.
בישראל זה תמיד היה.
כשמישהו משתין מהמקפצה, אתה רואה את זה. כשאתה רואה את הכסף עובר לחרדים בצורה כזו, אתה אומר, למה אני נלחם?
אז יש בעיה של חרדים, נכון?
כן, אבל זה כל הבזבזנות הזאת של ממשלה, היא כבר בלי כסות, בלי להסתיר, הכל בפרצוף. אבל זה לא רק זה. אני חושב שהחלק השלישי, אני חושב שנסדק החוויה שלנו, שאין אפשרות אחרת פרט למלחמה כמו שהיא מתנהלת היום. אני חושב שיותר ויותר אנשים אומרים, יש אפשרות אחרת.
מה האפשרות האחרת?
כל אחד יכול לצייר אותה איך שהוא רוצה.
לא, אני רוצה לשמוע. זה לא כל אחד יכול לצייר. האם יש, זה לא משהו מדומיין. האם יש משהו אמיתי שיכול לקחת אותו למקום אחר? אני רוצה לשמוע.
אתה לפני רגע אמרת שאינך יודע ב-100% את הסדק של צהל. אינך יודע ב-100% מה המטרות המלחמה המלאות, ואנחנו מתעסקים פה בנדמה לי. אז אני אומר לך שאני לא יודע ב-100% מה ניתן להשיג בשולחן המסע.
לא, אבל אי אפשר להגיד את זה בצורה מורפלת כל כך. האם יש עם מי לשאת ולתת? האם אפשר להגיע לאיזשהו פתרון במסע ומתן? האם אנחנו יכולים לקבל את התנאים של חמאס? אני שואל, אני לא יודע.
אין לי ספק.
מה חמאס רוצים?
אין לי ספק שאפשר להיכנס למסע ומתן בצורה... בצורה טובה יותר מהמצב היום. אין לי ספק שראש הממשלה ושריו, שאומרים שוב ושוב שמתנגדים לכל שמץ מסע ומתן, מתכוונים לדבריהם. ואפשר לנהל את זה טוב יותר. האם אפשר בהכרח להגיע להצלחה? לא. גם לי אפשר היה להגיע להצלחה בחיסול חמאס במלחמה הנוכחית. ראינו, חמאס לא חוסל. אז אם אפשר דרך אחרת, כן. האם היא בהכרח תצליח? לא יודע. אבל אפשר לנסות אותה. ההנחה שלך היא שהדיפולט הוא מלחמה, ואין שום אפשרות אחרת.
לא אמרתי את זה.
אני אומר, יש אפשרות תוספות.
אני אומר שהתפיסות הנאיביות לגבי המסע ומתן, צריך...
התפיסות הנאיביות לגבי המלחמה, שבסופה נגיע לחיסול החמאס, הם בעייתיות באותה מידה.
נכון. אני חושב...
אבל צריך לנסות.
יש כאן, בשבוע שעבר דיברנו על זה, שהציבור חי בסרט.
כן,
לגבי, כן. לגבי המטרות השונות כן. של המציאות הזאת, נכון. גם לגבי זה הציבור חי בסרט. יש חלק מסוים בציבור.
צריך לנסות גלעד.
חלק, אוקיי, אז צריך לנסות מלחמה וצריך לנסות מסע ומתן.
אבל ניסינו מלחמה. שני... לא ניסינו מסע ומתן, אוקיי. אמיתי כמו שצריך. אולי הוא לא
מה
יצליח.
מה זה אמיתי כמו שצריך? אנחנו כן נסענו וכן היה מסע ומתן עם חמאס.
אולי הוא לא יצליח.
נכון, אבל לא, אבל אני בעד.
האם אתה אומר לי עכשיו, אתה יכול להגיד שאנחנו באמת ניגשים אחרי שסמוטריץ' אומר לביבי, אם תעשה מסע ומתן, אין לך ממשלה, אנחנו הולכים אליה בצורה מלאה, שנינו יודעים שלא.
קודם כל היה מסע ומתן, ודבר שני, אני חושב שאחד הדברים הבעייתיים במה שאתה אומר, זה שיש איזושהי תפיסה, שדבר עליה יותר בפרק הבא, בקרב אנשים מסוימים, אני מצטער במחנה שלך,
שחושבים, אל תתכחש,
שחושבים שהצד השני מחכה בתום לב, לכך שאנחנו נפסיק להילחם ולהצטרף לה.
אוי, למסע אתה, המתן. לא, מה שאתה עושה עכשיו זה באמת, סליחה, זה
לסיים.
הכי פובליזציה של מה שאמרתי.
תן לי לסיים.
באמת. אני אמרתי שהחמאס מחכה רק שאנחנו נסכים למסע המתן.
שהבעיה היא אצלנו. שאם רק אנחנו היינו, אם רק אנחנו היינו נכנסים למסע המתן.
מזל שזה מוקלט. אני אמרתי, גם אנחנו, ואנחנו לא ניגשנו לזה בצורה מלאה וכנה, ולכן לא נוכל להגיע, להגיד שמיצינו את הסיכוי להגיע.
אני מסכים לגמרי שצריך למצות, צריך למצות את התהליך הדיפלומטי גם בהחלט.
אנחנו עוצרים
אבל גם צריך להיות עם תפיסה ריאלית לגבי זה.
ברור.
בלי חלומות.
בגלל זה אתה ריאלי, ואתה תמיד צודק, ואני מחשיב אותנו שוב ושוב.
אני אשם, כבר סיכמנו.
חברים, אנחנו פורשים לשיר מפרס לבן, שעכשיו ארץ נהדרת של ג'ימבו ג'יי, לקחו את השיר ועשו ממנו מטעמים, אולי באמת אחד השירים של התקופה, מפרס לבן.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
אולי השיר הזה ממש מתכתב עם הקטע האחרון שלנו ששוחחנו על הסטודנטים שלנו. השיר, שיר שהוא אחד השירים הפופולריים ביותר בתקופה האחרונה, מתחיל במילים בו, תגידי לי, כדאי להביא לידים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? יש בזה משהו, אתה סטודנט, החיים שלך קלים, אתה חי את אין, הכל במגניב, פתאום החיים הקלים שלך נהיו כבדים. ואז הוא ממשיך, שני שכנים קנו אקדח, השלטים של אילוס, כמובן החטוף, התקלפו, שמעתי את הקליעים שורקים מהמטווח, לאן הברבזים עפים כשהגם כפו, ולפתע פתחו פה עוד סניף של קרפור, חיים האלה שממשיכים מסביב, בין תוכנית שעשורון בטלוויזיה שחזרו, והכל בסדר, ועוד סניף של קרפור, בינתיים חוזרים למילואים, וחוזרים עם ה... דרך אגב, השבוע, לא יודע אם שמת לב, חזרו לנו כל האותר, מותר לפרסם.
מותר לפרסום,
כאילו,
כן.
כאילו חזרנו לאיזה שלב אחור, קודם שהיה לנו במלחמה, חזרנו
אז אני,
שם.
אז אני רוצה לעשות טיפה זום אאוט.
אוקיי.
ולנסות להבין איך הגענו באמת למצב המחורבן הזה שאנחנו נמצאים בו.
אוקיי.
כשכאן אני רוצה לשתף בתובנות ובשינוי בעצם שאני עברתי מאז השבעה באוקטובר. אז מצד אחד יש דברים שנשארו יציבים, וזה שאני מאמין שיש שני עמים שחיים על האדמה הזאת, ושלא יעזור כלום, לא משנה מה יקרה, אנחנו נצטרך בסופו של דבר למצוא איזושהי פשרה. טראמפ לא הולך לקחת אותם, את הפלסטינים, לשום מקום אחר, וגם אנחנו לא נחזור לאירופה.
להפסיק להשקיע בקזינו חני אונס ו...
כן, אני חושב שזו לא השקעה מומלצת כרגע. למרות שזה נשמע מאוד זוהר.
כן.
ו...
לא, כי יש סטריפ בלס וגאס, אפשר סטריפ
נכון,
של
נכון.
גזה.
הגזה סטריפ, כן.
כן, זה יכול להיות.
כן, אז הוא מאוד משעשע, כן, המגה סטריפ, קוראו לזה. אבל
לא.
אם נהיה מציאותיים, שני כן. עמים נשארים פה ונצטרך להגיע לפשרה.
אוקיי.
אבל יש דבר אחד שכן השתנה אצלי.
דרך אגב, תשים לב, אני חייב לקטוע אותך, נתניהו, ראש הממשלה, מדבר בצורה מפורשת על כך שאנחנו צריכים לשאוף להגשמת חזון טראמפ לטרינספור האזאטי.
בסדר.
הוא אומר את זה בצורה רשמית.
בסדר. אנחנו לא נתייחס כרגע לכל העניין הזה, כי הוא לא אוקיי. ריאלי והוא לא...
אוקיי.
אני לא מאמין שהוא יקרה.
אוקיי.
אני חושב שהעולם במאה ה-21...
ברור שהוא לא יקרה, זה גם בסוף, גם מכל הבחינות הוא לא יקרה. אני רק אומר, שים לב שזה נמצא על השולחן.
בסדר.
אוקיי.
אם נהיה ריאליים, אז נצטרך להגיע פה לאיזושהי פשרה. כשאני מנסה לנתח את הסיבות שאנחנו לא מצליחים להגיע, שמי אוסלו, מי 93, שהכל היה נראה כל כך ורוד ויפה.
כן.
אני לא יודע בין כמה אתה היית, אבל אני הייתי באוניברסיטה בברקלי, והיינו באופוריה מוחלטת מהשלום המפציע.
אני הייתי בצבא.
כן, ידעתי שהיית סוג של ילד איפשהו.
לא, יותר גרוע מזה. אני הייתי בעזה. הייתי חצי שנה בעזה בעקבות ההסכם. אז כן. פחות שמחתי ממנו באותה התקופה.
איך הגענו עד הלום? אז את יודע, הפסיכולוגיה חברתית יש לה הרבה מה לומר על העניין הזה, ומדברים על אתוסים של קונפליקט. כן, שאין ברירה, אנחנו חייבים להיות בקונפליקט הזה, הצד שלנו הוא הצד הצודק והטוב, הצד השני הוא הצד הרע,
okay.
אין עם מי לדבר בצד השני, גם אם כל ויתור בעצם יגור תוקפנות כלפינו, okay. וכן, כן, כולם יודעים בעל פה את העניין הזה. אבל אני, אחרי השבעה באוקטובר, נפל לי הסימון שיש גם צד שני למטבע הזה, וזה האתוס של השלום, שאתה קצת ביטאת אותו בפרק הקודם.
אתה ניפחת אותו והוצאת דברים מהקשרם כרגלך,
אבל בסדר. אל תהיה כל כך דפנסיבי.
אני לא דפנסיבי.
עוד לא שמעת, מה אתה יודע?
כי אני יודע לאן תמשיך, אבל אוקיי.
אתה לא יודע, אתה לא יודע.
נו, תדבר.
האתוס של השלום מניח שאת ההפך בעצם הוא תמונת הראי של האתוס של הקונפליקט. הוא מניח שאנחנו אלה שטועים ושהצד השני צודק, שאפשר בכל, שאפשר בקלות לפתור את הקונפליקט. כל מה שצריך לעשות זה אם כולנו נירגע ונחשוב בצורה רציונלית ונסכים לפשרות וכן כל העניין הזה, אז בעצם השלום יגיע. האתוס הזה לא מתחשב כמעט אף פעם במציאות, בקונטקסט של מה שקורה, והוא גם מניח, אחת ההנחות הסמויות שלו, זה שהצד השני פועל מתוך תום לב. זאת אומרת, שאם רק אנחנו נצא מהשטחים, אם רק אנחנו נעשה את כל מה שנדרש מאיתנו, אז השלום יקרה. זאת אומרת שזה תלוי בנו באופן מוחלט ולא במישהו אחר. יש כמובן הרבה יתרונות פסיכולוגיים, כן. לתפיסת עולם כזאת. אם אתה מאמין שהדברים כלואים בך,
כן.
זה נותן תחושה של כוח ושל שליטה. כן. כן. בסופו של דבר, מה שצריך לעשות זה לשכנע כן. את עם ישראל.
זה נורא מעניין, כי אני לא אמרתי אף מילה מה שאמרת עכשיו, אבל אני מאזין
אותך,
לך. עזוב
אותך, זה לא עליך,
אוקיי.
אני לא
דבר לא, עליך. לא, אני גם חושב שאתה אבל... מצאת לך...
לא, יצא... הכל, לא הכל קשור לבועז בן דוד.
אני חושב שיצרת איש קש... של כן. שמאל מדומיין בראשך, והחלטת שזה מה שחושב השמאל, אבל אני אתן לך להמשיך עם האיש קש. כן. תמשיך איתו.
אוקיי.
תבלה.
זה לא אתה, תירגע.
לא, לא, אני גם, כן. לא, אני גם לא חושב שזה שני מנדטים בכנסת, אבל בסדר. כן. אני מקשיב לך.
לא, אני לא מדבר על הכנסת, אני מדבר על...
אני בבחינת פוטנציאל ההצבעה.
אוקיי, בסדר. השמאל בכלל הוא מאוד קטן, כן, אבל חלק מהסיבה שהוא קטן, זה גם בגלל...
אותו איש קש שתיארת
בגלל
עכשיו.
בגלל התפיסת עולם אוקיי. הזאת, כן? ואז אחרי השבעה באוקטובר הבנתי משהו שבעבר אפילו התנגדתי לו ועכשיו אני חושב שהוא מהותי. בעבר אמרתי אני לא צריך שהפלסטינים יכירו בזכות שלי לעצמאות בארץ ישראל, אני לא צריך שהפלסטינים יכירו בנכונות של ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, אני לא צריך שהם יכירו בנרטיב שלי. מספיק מבחינתי הכרה דה פקטו, הם מכירים בזה שישראל קיימת. לא משנה אם זה צודק או לא צודק, זה מספיק בשביל להתקדם לשלום.
כאשר תמורת זה אנחנו גם אומרים לא להסכים איתם לכל ההיסטוריה שלהם, אלא רק אגיד, אתה חי פה, אני חי פה, ושלום לישראל.
נכון.
אוקיי.
אז אני יותר ויותר חושב שההכרה בזכות הבסיסית ששני הצדים להתקיים, כולל ההכרה בהיסטוריה שלהם, היא מהותית בשביל לפתור את הקונפליקט הזה, ומה שגורם לי להבין את זה יותר ויותר, זה השיח ההולך ומתגבר בעולם במיוחד, על זה שישראל היא מדינה קולוניאליסטית מתנחלית. השיח הזה הוא שיח שמייצר דה-לגיטימציה מוחלטת של ישראל.
אוקיי.
והוא שיח שנותן הכשרה מוסרית לטרור.
בהחלט.
כי אם אנחנו מדינה מתנחלית קולוניאליסטית, זאת אומרת, גנבנו אדמה כן. ממישהו אחר, אדמה שלא שייכת לנו, לא הייתה שייכת לנו, אין לנו זיקה אליה, אז התנגדות היא זכות. וזה אחד הדברים שהפלסטינים אומרים.
אני אפילו ארחיב אותך, אני אגיד לך מה ששמעתי, ושמעתי את הדבר הבא. הם אמרו, כאשר יש לך את ה... את העבד השחור מול בעל האדמות הלבן באחוזה, אם העבד השחור תשמע שהוא בא והיקה את, ה, את, את המאסטר שלו, אתה לא תגיד שהוא עבריין, אתה תגיד שהוא לוחם חופש.
כן, אבל זה דווקא לא דוגמה טובה,
אני שומע
ששניהם,
את עצמי כל הזמן אומרים את
שניהם, זה. כן, אבל שניהם לא ה-indigenous people של האדמה שאנחנו מדברים עליה, כן, הם שניהם לא האוכלוסייה הילידית.
באופן לא מפתיע, אף אחד מהאמריקאים ששמעתי, כולל מולי בשיחה, לא נתן את הדוגמה של האינדיאנים מול האמריקאים הלבנים.
כן.
אבל תמיד זאת הדוגמה שמשתמשים. אומרים לי, האלימות של הפלסטינים היא כמו של העבד השחור שנלחם בך, אדון הלבן.
כן, אבל זה כבר...
זה מה שהם אומרים.
אבל צריך לעשות כאן הבחנה בין הדברים. יש, מה שנדבר עליו עכשיו, זה תגובה לדיכוי. כן? זאת
כן.
אומרת, אם מדכאים אותך,
כן.
יש לך זכות להתקומם.
אוקיי.
אני אומר משהו אחר.
אוקיי.
אני אומר שאם אנחנו גם בלי דיכוי, אם אנחנו יושבים על האדמה הזאת, שהיא אדמה של פלסטינים, לא אדמה שלנו, אדמה שלקחנו בכוח.
אתה מדבר דרום אפריקה.
אז okay. זאת זכותם, כן, על פי כל תפיסה מוסרית, ואפילו על פי הדין הבינלאומי, זכותם להתנגד. אנחנו רואים גם בספרות שהולכת וצוברת תאוצה, גם בפסיכולוגיה, שמדברים יותר ויותר על resistance, לא מדברים על terrorism, מדברים על resistance, מתייחסים לשבעה באוקטובר בתור התנגדות. השיח הזה של הקולוניאליזם המתנחלי, הוא שיח שאין, אין שיח ש, אין, אין עוד דבר יותר ממנו שפוגע ביכולת להגיע לאיזשהו הסכם בין ישראל לפלסטינים. כדי להגיע להסכם, צריך לדרוש גם מעצמנו וגם מהצד השני, לא רק הכרה דה פקטו.
אוקיי.
אלא הכרה בזכויות, הכרה בשורשים ההיסטוריים. זה משהו שאנחנו לא אוהבים לעשות. אני יכול להגיד שבמפגשים עם פלסטינים, שגם אני נכחתי בהם בעבר, תמיד נמנענו מהדבר הזה. כי למה לעלות משהו שהוא נושא שנוי במחלוקת, ובטוח אם יתנגדו לו, חייבים לעלות את זה. חייבים להגיד, אם באמת רוצים להגיע לשלום, אתם צריכים להכיר בזה שאנחנו כאן, ואנחנו, ויש לו זכויות כאן.
אני אקשה עליך שנייה אחת. אני זוכר שהייתה אמירה, אני חושב של פרס ואנשיו, שאמרו, את נושא ירושלים אפשר לשמור לסוף. בואו נתחיל לעשות את הדברים, נושא ירושלים הוא מתקשה, נושא הפליטים, כן, לא, וחזרתם, נושא מורכב, בואו נתחיל בלפתור דברים אחרים, שאפשר לפתור אותם עכשיו במסע ומתן, אם אתה זוכר, זו אמירה מפורסמת, בואו נתחיל מלצאת מגושי, להתכנס לגושי התנחלויות, בואו נתחיל, ואחר כך נדון בדברים יותר כבדים. אתה מציע לעשות תהליך שהוא הפוך, זאת אומרת, עד שלא נגיע לדברים הכבדים, לא נוכל להתקדם, הוא תהליך מסוכן, כי הוא תוקע אותנו בעיצוזה.
אז בנושא ירושלים, איפה שהייתי מתחיל...
תתתי ירושלים כדוגמה.
לא, אבל דווקא אני חושב שזו דוגמה טובה. בנושא ירושלים, הייתי מתחיל משנת 632, אני חושב, אל הספירה, המצור המוסלמי על ירושלים, והקנייה של... הקנייה של הביזנטים.
632 אחרי הספירה.
אחרי הספירה.
אוקיי, אמרת, חשבתי אמרת לפני הספירה.
לא, לספירה, לספירה.
איזה...
והקנייה של הביזנטים, שאיך שזה בעצם קרה, הסמכות הדתית העליונה הביזנטית, סופרנוס נדמה לי, קראו לו, הוא הסכים להיכנע, בתנאי שהחליף עצמו, החליף עומר, יופיע בשערי ירושלים, ואכן החליף עם אורחת גמלים מגיע לעיר, סופרנוס מקבל את פניו, ובסך הכל יש שיח מאוד נעים ולבבי ביניהם, ועומר אומר, בוא תעשה לי סיור בירושלים. הם עושים סיור, והם מדברים בינתיים על כל מיני נושאים דתיים, וסופרנוס אומר, תשמע, הדת שלכם, היא ממש דומה לדת שלנו, אני לא רואה שום סיבה שבעצם נריב. בוא לכנסייה שלי ונתפלל ביחד. עומר אומר לו, לא, אני לא אתפלל בכנסייה שלך, כי המקום הראשון שאני אתפלל בו בירושלים, שם יוקם מסגד, ואני לא רוצה לפגוע בכנסייה שלכם. זאת אומרת שהוא מראה סובלנות דתית מאוד גדולה. הוא גם שואל, איפה היהודים? סופרנוס אומר, בגאווה, אנחנו חיסרנו את כל היהודים בעיר, גירשנו אותם, וכן, כי אנחנו לא אוהבים יהודים. ואז עומר אומר, תנאי שני שיש לי לגבי הקנייה שלכם, אני רוצה שתמצא 80 משפחות יהודיות, ותשכן אותם בירושלים, ולא סתם בירושלים, סביב איפה שהיה בית המקדש, הר הבית, כאן הוא מדבר על בית המקדש, ואני רוצה שתיקח אותי לשם. הוא לוקח אותו לשם, עומר ישר משתתח על ערימת הזבל, בעצם זה הייתה מזבלה עירונית, הר הבית, כן, הרומאים והביזנטים שהם בעצם המשיכים שלהם, עפו את המקום הזה להר של זבל, והוא מתחיל לחפור בידיים. ואז האנשים שלו מצטרפים אליו וחופרים, ובסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, מסגד עומר נבנה במקום הזה, אבל מתוך הכרה, עומר לרגע לא חשב שהמקום הזה הוא משהו אחר חוץ מבית מקדש יהודי. הנקודה הזאת היא נקודה שאפשר לחזור אליה, לחיבור היהודי-מוסלמי הראשון.
לא, אתה מספר סיפור אחד, נורא יפה מלפני 2,000 שנה, אבל הוא לא...
מצד אחד, לא. יש
1,500 שנה.
1,500 שנה.
אוקיי.
שמוסלמים נמצאים פה. אי אפשר להתווכח עם זה. כן, אי אפשר להתווכח עם זה. 1,500 שנה זה חתיכת היסטוריה.
נכון.
מצד שני, הם מכירים בזה שהיה כאן בית מקדש יהודי. ההכרה הזאת של שני הצדדים יש זכויות פה. לשני הצדדים, עומר בכלל, האסלאם של החליף עומר,
okay.
הוא ראה את עצמו בתור Judaism 2.0, הוא ראה את עצמו בתור שהאסלאם הוא לא איזה דת לגמרי חדשה יש מאין, אלא המשך ישיר של יהדות ונצרות. ומתוך המקום הזה, אחר כך האסלאם השתנה מכל מיני בחינות, אבל מתוך המקום הזה אפשר להתחיל את החיבור הזה.
קודם כל, ישימו לב, ישימו לנו והמאזינות והמאזינים שלנו, שגלעד קרא לי איש החולם, והוא איש המציאות המבוסס, באמת, הוא איש הימין, אני השמאלני, הזוי. הסיפורים האלה היום, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה קשה יותר.
אני רוצה לחבר את זה למשהו קונקרטי.
אני חושב סיפור מקסים, והלוואי והיינו שם, אבל כשאני מסתכל מסביבי ומימיני ומשמאלי, זה לא המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
אני אגיד לך
גם
מה...
גם הדיון היום הוא לא
נכון,
הדיון
לא,
הזה.
אבל אני אגיד לך איפה הוא כן, איפה אפשר לעשות קונקרטיזציה של מה שאמרת.
אוקיי.
Okay. צריכה להיות דרישה מפורשת שלנו, וגם דרישה מעצמנו.
אוקיי. Okay.
שכל תוכניות הלימוד בבתי הספר הפלסטינים, ידברו על הקשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל, מבלי לבטל כמובן את הקשר בין הפלסטינים לפלסטין.
אבל זאת אומרת שאנחנו צריכים גם ללמוד את זה.
ושגם אנחנו נעשה אותו הדבר אצלנו.
כי אני לא למדתי את הסיפור
נכון,
שאתה מתאר
נכון,
עכשיו בבית
הדבר,
ספר.
שני הצדדים צריכים לחנך את הילדים שלהם, שהצד השני כאן בזכות. הצד השני לא כאן בגלל שהוא קולוניאליסט או כובש או משהו כזה. שני הצדדים כאן, זה צריך להיות ממש אחד התנאים הבסיסיים להסכם. אותו הדבר לגבי מערכות התקשורת בשני הצדדים. דרך אגב, מי שכבר מיישם את זה זה מצרים. מצרים עכשיו שינתה את תוכניות הלימוד בבתי הספר.
סיכנת.
והוציאה את ההסתה האנטי-יהודית והאנטי-ציונית מתוכניות הלימודים. אז הם הבינו, זו הדרישה האמריקאית כמובן, הם הבינו... כן. שזה דבר שחשוב לעשות.
דרישה אמריקאית, זה לא הם הבינו, זה אמריקאים דרשו.
לא משנה, כן. לא מה שחשוב כן. זה שילד מצרי, כן. או ילד פלסטיני,
כן, כן, כן,
חייבים
ללמוד,
כרגע מה שקורה, זה מלמדים את הנרטיב הקולוניאליסטי מתנחלי, ואת זה שיש לנו זכות מוחלטת להיות...
באל-אקצה.
כן, יש לנו זכות מוחלטת להרוג את היהודים, בגלל שזה עוול מוסרי שהם כאן. כן, יש הצדקה מוסרית לעשות את זה. אנחנו צריכים לנטרל את ההצדקה המוסרית הזאת, ולאפשר לשני הצדים להרגיש שיש להם זכות להיות כאן, אבל שגם לצד השני. זה צריך להתחיל, בלי החינוך הזה מגיל מאוד צעיר, אנחנו לא נוכל להתקדם.
ומאחר וגלעד הוא איש הרציונל, והוא מציע דברים שיקרו מחר בבוקר.
לא, מי מדבר על מחר בבוקר?
אני איש הדמיון והחזון שבסך הכל חולם על הסכם, שיאפשר לנו לסיים את המלחמה. עובר איתכם לשיר, השיר הזה מוקדש לכל המורות והמורים ששובתים היום. מצאתי שיר של דני בסן מלפני מאות שנים, אני חושב שתאהבו.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. חמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
אז השיר היה בית הספר לחופש הדיבור, כתב את המילים ינקלי רוטבליט, מני בגר ודני בסן, איזה גיבורים של ילדותנו. ואני אקח את הבית האחרון, נתתי בסדר גמור בבית הספר לחופש הדיבור. אצלנו יש חופש פולחן, כל השקפה, איש עוד לא עמד לקיר. רק את השיניים תספור מהרצפה, את הפרצוף, גם אמא לא תכיר. ינקלי רוטבליט בשיר, אני חושב שתמיד התקנים, הרעיון הזה שמת, מותר הכל, לא נהרוג אותך, אבל את השיניים אתה צריך לספור מהרצפה. אני רוצה לדבר על אירוע חצי קשור אולי. אנחנו באמת, היה יום זיכרון מזעזע מכל כך הרבה פקידות.
יום זיכרון ויום עצמאות.
זה היה פשוט, הכל מזעזע. אני מודה שאני, כמו אותם, טוב, בוא נתחיל מההתחלה. התחלנו, היה לנו בדרך ככה, היה לנו את האירוע, אני...
בואו נתמקד בזה, אתה מדבר על האירוע ברעננה.
כן, אני מחפש את המילה. אז זה היה את הסיפור.
זה היה סוג של פוגרום ברעננה.
כן, אני שואל, מותר להשתמש במילה פוגרום, לא יודע איך לקרוא לזה. איך הייתי קורא לאירוע באירופה, שבו יהודים הולכים לבית כנסת רפורמי, שזה כל הבתי, רוב הבתי כנסת בחול, ואנשים בגלל שהם הולכים לטקס בבית הכנסת, מרביצים להם מכות רצח, ותוקפים את השוטרים שנמצאים שם. המתפללים מוצאים את עצמם בחדר מיון.
ואחר כך ראש מפלגת השלטון, שנמצאת ברננה, אומרת, מה שראיתנו שם זה כלום, זה רק ההתחלה.
רק ההתחלה. מה היינו אומרים זה הקורה בעיר באירופה? אני חושב על השגריר שהיה מגורש מהעיר.
אבל אני חושב שמה שמעניין, במיוחד באירוע הזה...
שתיקה.
נכון. מה שמעניין באירוע זה השתיקה. למה לא שמענו...
כמה ראשי מפלגות אמרו מילה על זה? רמז?
אחת. איפה גנץ? איפה לפיד? יאיר גולן דיבר על זה?
יאיר גולן, ברור. כן. זה לא חוכמה.
כן.
זה לא חוכמה, זה באמת לא חוכמה שיאיר גולן דיבר על זה. אז, למרות שצריך לתת לו את הקרדיט, הוא דיבר על זה, כן. עמד מאחורי זה. דרך אגב,
צריך לשאול...
אנשי המפלגה שלו היו שם להזדהות, לבקר את הפצועים, הכל קרה. אבל זה בדיוק הוא.
אז למה, בואו ננסה להבין, למה הגנצים והלפידים מילאו פיה מים ולא אמרו דבר?
דרך אגב, מאז מטרילים אותם נורא יפה.
איך אפשר להסביר את זה?
מטרילים אותם בכל מקום, והם מתחמקים בצורה אלגנטית מלהגיד מילה.
תראה, ההסבר שלי הוא שאומנם הפוגרום הזה הוא נורא והיום, וכן, אין שום דרך שלא לגנות לגמרי את ההתנהגות הזאת של הפורעים.
למה אתה לא יכול לשים פה נקודה?
לא, אני אגיד לך,
לא, יש לי שאלה. אוקיי, אתה חושב שמה שהיה בפנים הוא לא טוב ולא יפה ואיכסה?
לא, לא, לא אמרתי.
ופויה. סתם אני אומר, לא אתה, לא אתה. לא אתה. אדם מן היישוב יגיד לי, אני מה זה מתנגד, זה איכסה ופויה.
צריך להתנגד לאלימות הזאת בכל תוקף, בלי שום קשר למה שקרה בפנים.
כל מה שאני רוצה, שנשיא המדינה, יגיד, אלימות היא אלימות, ואני מתנגד לה, נקודה.
נכון. זה לגמרי נכון.
אתם רוצים להפגין בחוץ ולהגיד שזה לא בסדר? אני לא יודע אם זה בטעם טוב בערב יום הזיכרון,
אבל אני כן רוצה לומר שהאירוע עצמו הוא שנוי במחלוקת ולא בכדי.
בסדר.
שים את האלימות בצד כרגע, בוא נדבר על האירוע עצמו.
אוקיי.
האירוע עצמו שנוי במחלוקת ולא בכדי, ובתקופה הזאת, אחרי השבעה באוקטובר, הוא עוד יותר שנוי במחלוקת.
כן.
זאת אומרת, בעיני רבים בציבור הישראלי, שמתנגדים לאלימות ומתנגדים לכל סוג של השתקה ופגיעה, באנשים שרוצים לציין את יום הזיכרון באיזה דרך שהם רוצים.
כן.
בעיני רבים מהאנשים האלה, טקס משותף ישראלי-פלסטיני, הוא לא עובר בגרון.
אני חייב לצאת אתך שני דוברים. האחד מהם הוא גימל הירשברגר, מלפני 5 דקות, נחזור אחרוני בזמן, אנחנו נצליח להתקדם אך ורק אם שני הצדדים יכירו אחד בזכות של השני לחיות. יושב לך טקס שבו פלסטיני אומר, מותר לכם לחיות פה ואני מכיר בזכות שלכם.
זה לא אותו
דבר. ואני אבל את
המוגע. קודם כל זה לא מה שהוא אומר.
אני הזנתי לטקס. אני הזנתי לטקס.
אני רוצה שתמצא לי, תמצא לי פלסטיני אחד, שמדבר על הזכות שלנו להיות פה, אני עוד לא שמעתי.
אין שום בעיה.
אבל זה לא הוויכוח.
התגרת אותי לשבוע הבא. מאזינות ומאזינים, מוזמנים לשלוח לי.
אבל זה לא הוויכוח.
כן.
העניין הוא שהטקס הזה לא מדבר על זה שנכיר את הנרטיב אחד של השני. זה יום הזיכרון.
כן.
זה יום שבו אתה מתייחד עם הנופלים שלך.
נכון.
השאלה אם זה, את יודעת, זאת לא השאלה. רוב הציבור הישראלי,
כן.
גם כזה שמזדהה כשמאל,
מסכים.
לא עובר לו בקלות בגרון,
מסכים איתך ב-100%.
להזדהות עם, עם נפגעים פלסטינים.
So לא what?
לא, אני רק אומר שהאירוע הזה הוא אירוע שהוא שנוי במחלוקת.
הוא אירוע שנוי במחלוקת, כן. ושוחחו איתי לא מעט משפחות שקולות, אתה יודע שאת מעורב פוליטית וזה, שאמרו לי, זה המקום היחיד שבו הם יכולים להיות. והם שם מתייחדים עם ההרוגים שלהם.
לגיטימי
לגמרי. אנחנו לא יודעים על קדושת הזה והכל. בוא,
אז אתה מתווכח את הוויכוח הלא נכון. אין בכלל ויכוח לגבי זה שהאירוע הוא לגיטימי וצריך להתקיים.
אוקיי.
וכמובן שאסור להפריע לו ואסור להשתמש באלימות נגד אף אחד ממשתתפיו.
הוא לא יורד בגרון ל-90% מהאוכלוסייה היהודית בישראל. קיבלתי.
הוא פוגע בהרבה משפחות שכולות.
מסכים.
הוא פוגע בהרבה מאוד אנשים שהם אנשים נורמטיביים.
נכון.
אנשים שמצביעי גנץ לפיד לצורך העניין, ולכן גם גנץ ולפיד לא מדברים.
וגם מצביעי, דרך אגב, גם מצביעי יאיר גולן הפוטנציאליים.
נכון.
חלק נכבד מהם. האירוע הזה מאוד קשה להם. ובכל זאת, הוא אמר, עד כאן? יצא החוצה עיר גולן, נכון, ואמר, נכון, אני נגד, נכון, אלימות.
אבל כאן, הסיבה, אם ניכנס קצת לסיבות הפסיכולוגיות, mm-hmm, שגורמות לגנץ ולפיד למלא פי אמיים, mm-hmm, חוץ מזה שהם פחדנים שפלים, לא מהיום. זה לא, כן, זה לא חדש. כן, אנחנו, הסיבה גם שהם צונחים בסקרים היא בגלל שהם
פחדנים. אבל זה מה שאתה מצפה ממנהיג. אתה מצפה ממנהיג לא להכניס את האצבע לפה, להוציא אותה החוצה, נכון, למדוד את משב הרוח, להוביל את הציבור, להגיד להם, אתה יודע מה אפילו להגיד, אני מתנגד למה שיש מפנים. כואב לי נורא על האירוע, אם הייתי יכול, הייתי עומד מול ונפגיד.
יש להם,
אבל אלימות היא קרב שלא נחצה.
יש סבבה. להם יועצי אחי תופן, שאמרו להם, תקשיבו, אם אתם אומרים משהו לגבי האירוע הזה, כן, אתם guilty by association.
נכון.
אתם בעצם תיראו כחלק מ... אתם תהיו מזוהים התכנים, mm-hmm, ולא רק עם ההתנגדות, mm-hmm, לאלימות. וזה באמת, זאת באמת כנראה הסיבה שהם לא עשו את זה. מבחינה מוסרית זה כמובן ראוי לכל גנאי, כי מצופה דווקא מהם, מאלה שמתיימרים להיות ראשי המחנה הליברלי, שדבר ראשון יגנו אלימות. לא משנה איזשהו, mm-hmm, סוג של אלימות, בין אם זה פוגרומים של מתנחלים, או פוגרומים שעושים לרפורמים, או לאנשים שמתכנסים בכנסת רפורמי בערב, mm-hmm, יום זיכרון.
אני גם יותר מזה, אני חושב שזה גם נובע מאיזשהו עיוורון כואב לי שלהם, מתוך ההנחה שאתה יודע, אני לא אשתמש בדוגמאות היסטוריות, אבל אני אשתוק במקרה הזה כי זה לא כוון עליי, ואז אף אחד לא יגיד שזה אני, אתה יודע מה, אני אקח דוגמה אחרת, אני לא רוצה היסטוריה. ילדים בכיתה הולכים מכות. אם אני אזדהה עם החלש ואגן עליו שהוא חוטף מכות, באסוסיישן אני החלש וגם אני אחטוף כפות. עדיף לעמוד מהצד שהחלש חוטף כפות, ואז הכל בסדר, ובחיים זה לא יגיע אליי, כי אני לא החלש. מחר גם אתה תחטוף כפה. זה חלק מעניין, אתה גם אופוזיציה. נכון, מה אתה חושב?
חוסר האומץ שלהם הוא באמת, אין מילים לתאר כמה זה פתטי.
ולא אתה מצפה מנשיא המדינה להגיד משהו?
מנשיא מדינה באופן כללי, כן, מהנשיא הספציפי הזה לא. אני חושב שפתטי זה השם השני של נשיא המדינה.
א', ב', תגיד, אני קשה לי עם הטקס, אבל מתנגד לאלימות.
אבל הוא לא אומר שום דבר בשום נושא, והוא מפגין רפיסות בכל דבר שהוא.
לא שלחנו נציג להלוויית האפיפיור, שזה בושה וחרפה.
מה זה קשור עכשיו?
לא, כי אז היה לפתרון, הציעו פתרון דיפלומטי. אמרו, אף שר לא ילך, אבל הנשיא ילך. ואז הנשיא זה לא שר, וגם זה הוא לא עשה.
באמת, אז הבעיה, הבעיה בצד שלנו של המפה הפוליטית, שבאמת אנחנו מנוהלים על ידי חדלישים, וזה גורם לזה שלנתניהו, למרות שהוא צונח בסקרים, עדיין לנתניהו יש הרבה כוח, כי אין אלטרנטיבה. יאיר גולן הוא סוג של אלטרנטיבה למי שנמצא בצד יותר שמאלי של המפה, אבל יש לו תקרת זכוכית, הוא לא יוכל להיות, ככל הנראה, ראש הממשלה הבא.
כן. בוא נשאל, אני יכול לשאול שאלה הבאה, או שאתה רוצה להתקדם?
לך.
אני נשאר באותו יום, בשביל שהכל ייראה כמעט כמו בסרט אפוקליפטי, תוך כדי כל הבלגן הזה, מתחילה השריפה המשוגעת, טקס המוס...
כל כך סימבולי.
ממש! זה ממש כאילו... אני אומר לך, כל הזמן אני אומר לעצמי, זה פשוט תסריטאי גרוע בנטפליקס. החל ממש היה לפני שבוע עם הסבתא רבתא שנוסעת לברגן בלזן, למצעד החיים, והנין שלה נהרג במלחמה. הכל, זה באמת תסריט גרוע. תוך כדי זה, אש אוחזת בכביש אחד. עכשיו, בגלל, לפחות לפי התחקירים שראיתי, וקר המדינה אמר, צריך לעשות איקס, הוא אמר לא, אין, כאילו.
אם הייתי אדם דתי, הייתי שואל את עצמי, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנחגוג את יום העצמאות,
כן.
וביטל לנו בעצם... אולי אנחנו עושים משהו לא נכון, אולי אנחנו לא על הדרך הנכונה, אולי צריך לשנות משהו.
ותוך כדי כל זה בטלוויזיה מקרינים את אגם הברבורים, במקום לדבר על השריפה שעניינה את כולנו, מקרינים את טקס המסועות בשידור חוזר בלי קהל. אני בשלב מסוים, אתה יודע, פתחתי כאילו בשביל לבדוק, מתוך
צפון
דאגה.
צפון קוריאה, ממש.
ואני רואה את זה ואמרתי, מה? לא יכול להיות. עברתי ערוצים, שלושת הערוצים. אמרתי, טוב, פאקית, חוזרים לוויינט. מה, אני רוצה לדעת מה קורה. מה קורה? הקשרתי אליך, תגיד לי, המושב שלך בעבר, נמצא, הכל בסדר שם? קורה משהו במדינה הזאת? כן,
מדובר במושב מסילת ציון, שפינו את תושביו, אבל הכל בסדר, לא, אף לא נפגע.
בסדר, אבל אני סקרן, אני רוצה לדעת, זה המדינה שלי בוערת לי, במובן הכי מילולי. ו... כל זה, ואז הגיע הספין.
ואם לא די בכל הדרמה הזאת, אז טיל חוטי נוחת אתמול בבוקר בנתב"ג מכל המקומות. בנס.
בנתב"ג.
לא פגע בשום דבר, אבל...
מה התגובה המיידית של הטיל שנחת בנתב"ג? אתה יודע מה התגובה המיידית?
של מי?
מה התגובה המיידית בעולם? מה קרה מיד אחרי זה?
ביטול טיסות.
ביטול טיסות היסטרי של כולם.
ברור, בצדק. אתה היית רוצה לנחות בשדה תעופה שיורים עליו טילים?
לא.
כן, אז באמת יש כאן הישג תודעתי עצום לחות'ים.
במקום הכי גרוע בעולם, תגיד לי, איפה צה"ל?
לא, וכאן צריך להגיד... לא, 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 זה לא איפה צה"ל, בגלל שכאן צריך להגיד משהו שהוא... כאן צריך להגיד משהו מאוד ברור. יש כאן משחק הסתברותי. היכולות הירות של ישראל הן בסביבות ה-90%, 90 ומשהו אחוז. זה אומר בהכרח שחלק מהטילים ייפלו.
כן.
אם הטילים האלה מכוונים למקומות אסטרטגיים, אז מדי פעם ייפול טיל על מקום אסטרטגי.
אני מודה שעניתי באשליה שאם זה מקום אסטרטגי כמו 8200 קריה ונתב"ג, שהם כאילו קדושים מבחינת הנזק שהם יכולים לגרום, ישלחו להם לא חץ אחד אלא 10 חיצים עד שאחד יפגע. טעיתי.
כן, אבל תהיתי. גם אם היו, לא בטוח שאם היו יורים 10, אז היו פוגעים. זאת אומרת, המערכות האלה, זה לא שהעשרה, יש להם יותר סיכוי לפגוע בכך מאחד, כן. מבחינת איך שהמערכות האלה עובדות. עושים את כל מה שאפשר בשביל ירד, אבל הסתברותית, חלק ייפלו. אין מה לעשות. זה אין הגנה הרמטית אף פעם.
יש לך משהו חכם להגיד על החות'ים?
ואנחנו צריכים, לא, אני חושב שהדבר שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה שכרגע האדם גואש ואנחנו רוצים לנקום בחות'ים, אבל האמריקאים נמצאים שם, יש שם שתי נוסעות מטוסים. כן. יש 100 מטוסי קרב במרחק קצר מתימן.
כן.
לנו יש 2,000 קילומטר לעבור בשביל להגיע לשם. האם באמת... אם אחרי כל דברי הרב של נתניהו, האם באמת אנחנו יכולים לעשות משהו שאמריקאים לא יכולים לעשות שם? התשובה לחות'ים, אני חושב שכולם מבינים את זה, היא שהדרך לטפל בחות'ים היא לא לטפל בחות'ים, לטפל באיראן. כן? זה בעצם מישהו אמר שאם אתה, שלפגוע בחות'ים זה כמו לפגוע בנבוט ולא במי שמחזיק אותו. כן, האיראנים הם אלה שעומדים מאחורי הדבר הזה. השאלה אם ישראל רוצה, יכולה, יש לה את התעוזה, יש לה את היכולת לפגוע באיראן באופן כזה.
אתמול ראית מה איראן נגיב, האיראן נגיב מאוד מהר, ואמרה, אם תעזו לגעת לנו, נגיב מתי ואיך שאנחנו רוצים.
ובינתיים כל מיני דברים מתפוצצים גם באיראן באופן מסתורי. אז יש כאן התקרבות לאיזושהי עליית מדרגה בין ישראל לבין איראן, כשברור שהחות'ים עצמם, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מבינים גם לגבי חמאס וגם לגבי החות'ים, זה שיש קבוצות במזרח התיכון, אם לא קבוצות רבות, שפועלות אחרת מאיתנו, שהיכולת שלהם לספוג אבידות, היכולת שלהם...
כן, כן, כן.
היכולת שלהם לא משנה מה...
מה תעשו? נותרידו את המאג שלנו ממקום האחרון בעולם למקום האחרון בעולם, אנחנו נהיה מקום האחרון בעולם.
לוקחים אנשים שהם יחפים, שבקושי יש להם משהו לאכול, אבל יש להם טילים בליסטיים.
כן.
מה, אין לך איך להרתיע את האנשים. אין שום דבר, לא משנה כמה תפציץ אותם, אתה לא תרתיע אותם.
כן. אני רוצה אבל בשתי דקות שכן, אי אפשר להתחמק ממה שקרה באותו יום. מה שקרה באותו יום, אם אתה זוכר, זה התחילה השריפה. אני מדבר איתך דקה לפני החות'ים. יאיר נתניהו הוציא הודעה שזה...
שזה השמאלנים.
שהשמאלנים, שהבנתי ממך גילד שזה לא אתה, זה רק אני, אז זה אני בסדר מקבל עצמי, אני מפגין כל שבוע לפחות פעמיים, קיבלתי. ונתניהו, ראש ממשלה, בטקס רשמי למחרת היום, אומר, אכן עצרו 18 איש, 14 איש, 16 איש, כמו שמה שלא עצרו.
כן, זה אתה כאן מרבב שני דברים. יאיר נתניהו אמר שהשמאלנים אחראים להצתות.
כן.
בנימין נתניהו אמר שהערבים אחראים להצתות.
שזה יותר טוב, כאילו, אני צריך להגיד תודה.
לא, זה פשוט קורבן אחר, כן.
כן, שזה לא נכון וזה לא נכון. והמציאות מתברר, לפחות לפי כל מה שקראתי, שהייתה התראה מדויקת, משכו בדש מילו, אמרו לו יום רביעי הוא יום מסוכן בגלל מזג האוויר, לא עשינו את מה שיכולנו להאריך, לא קנו את המסוקים שהיינו אומרים לקנות או whatever, והגענו למצב שבו הגענו.
אני חושב ששוב הדיון מתמקד בדבר הלא נכון הרבה פעמים. השאלה של... מי הצית את השריפה? אני לא יודע אם זה ערבים או מטיילים, או כן, אם זה לאומני או לא לאומני.
אנחנו כרגע יודעים את התשובה.
אבל נניח שאנחנו לא יודעים. כן, נניח שאין לנו תשובה לעניין הזה. זה לא האישו. האישו הוא שמדינת ישראל לא ערוכה בכלל לאירוע כזה של שריפה משתוללת, למרות הניסיון של יערות הכרמל. לא עשינו כמעט כלום מאז.
גלעד, אבל אתה פסיכולוג חברתי יותר ממני. יש סיבה שמדביקים את זה לאויב ידוע מוכר מראש, כי אם אין אויב, אז מי שאשם זה מי שלא סיפק את החומר במטף.
נכון, רוצים למקד את זה. בוא נניח אפילו לרגע, בוא נניח לשם הוויכוח, שהיו תופסים איזה פלסטיני עם גפורים.
אז התשובה היא נורא פשוטה, לא משנה מה המטף, יש אשם, אשם ברור, נעלה אותו על המוקד וזה הכל בסדר. נכון,
אבל זה שמדינת ישראל לא ערוכה לדברים האלה, זה שאנחנו מעבירים 400 מיליון שקלים לחרדים, לישיבות, אבל אין לנו 20 מיליון שקלים בשביל
ארבעה מסוקים האלה, שיכולו, לפחות לפי המומחים, יכולו לעשות עבודה.
נכון.
טוב, גלעד, אנחנו היינו החמוצים, אנחנו מבטיחים להמשיך לריב גם בשבוע הבא, מוזמנים להזין לנו בלייב ב-106.2 FM, בימי שני, בשעה 4, אני חושב, משדרים אותנו, אנחנו מקליטים קצת קודם, אפשר לצרוך אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם, חפשו החמוצים, נודה לכם, תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע אל קהלים נוספים, או באתר 106.2fm.co.il, וכל מה שאני יכול לאחל לשבוע הבא, בואו תפתיעו אותי ותנו לנו שבוע שקט ורגוע, ואולי עם חזרת חטופים, שיהיה טוב.